הגאונים עשו תורתן קבע ומלאכתן ארעי. וראינו שהקבע והארעי בעצם הוא המקור של הכוח. כאשר הדבר שאתה עושה אותו קבע, הוא בעצם משפיע על כל העניין כולו. זה עיקר הדבר המהותי. זאת אומרת, אם הקבע נמצא בעולם התורה, כל המערכת כולה מקבלת כיוונון לכיוון הצד הרוחני. וכיוון שהיא מקבלת כיוונון לצד הרוחני, ממילא גם הפרנסה היא כבר לפי הקריטריונים של עולם הקודש. ולכן גם אם יש לאדם פחות פרנסה, וגם אם הוא נמצא במצב יותר קשה, טוב לו, מכיוון שזה לא עיקר עניינו. ולכן גם לא רק תורתו מתקיימת, אלא גם מלאכתן נתקיימת, מה גם התקיימת? מנוצלת. יש כאן כיוון חיים ברור, שידוע מה עומד למעלה ומה עומד למטה. ואם לעומת זאת אדם שהפרנסתו היא הקבע, אז גם התורה מיד מקבלת הטייה לזה שהיא לא מתקיימת, כי זה לא עומד חזק. יפה. עכשיו אנחנו נמצאים באמצע העמודה, באמצע העמודה השמאלית, בעמוד כ"ה. בוקר טוב. לראות אתכם שמח מאוד מאוד על הבוקר. וכאשר התבהר מעלה תלמיד חכם אשר הוא מקיים התורה מעוני, אשר תלמיד חכם הזה הוא שכלי גמור כמו שהתבאר. מי שמקיים את התורה מעוני, ראינו את זה גם בלימוד הקודם על הלל הזקן, וגם בלימוד שלנו לפחות בדרך התוצאה. זאת אומרת, מה יוצא מזה שאדם שעושה מלאכתו ארעי ותורתו קבע? באופן פשוט מה שקורה זה שהוא פחות בעל אמצעים, כיוון שתורתו היא ארעי. אבל תלמיד חכם זה מי ש... זה סדר העדיפויות שלו. למה? כי תלמיד חכם הוא שכלי גמור. מה זה שכלי גמור? נגיד את זה בלשון שלנו, רוחני, גמור הכוונה. מה? מחובר לגמרי.
דבוק.
דבוק לגמרי, בדיוק. המילה דבוק לגמרי זה נקודה משמעותית שהמהר"ל כל כך הרבה, בעצם מה שהוא מנסה כל הזמן להעביר אלינו, וברוך השם, הוא עושה את זה באמת במרחב אדיר, זה לדבר על ההבדל בין העשייה שהיא עשייה חיצונית לבין עשייה שהיא עשייה שנובעת מעומק הלב מבחינה פנימית. ולכן אומר המהר"ל, אם התלמיד חכם הוא מחובר לתורה, אם הוא מחובר לקודש, אם הוא מחובר לזה גם מבחינת המאמץ שלו, כמו הלל הזקן, הוא מחובר לזה גם מבחינת הקבע בנפש שלו, הוא בעצם מחובר אל הרוח, הוא מחובר אל הקודש, הוא מחובר אל המופשט, אל העליון. זה העולם שלו. ממילא הוא נקרא שכלי גמור. שכלי גמור, שכלי רוחני, גמור טוטלי. זה מחובר לגמרי. אין כאן משהו שהוא מעבר לזה. אף אם היו בני אדם, כאן הוא עכשיו מוסיף לנו דבר, והוא אומר, אף אם היו בני אדם רוצים לתת לו מתנות, רואים תלמיד חכם, יושב ולומד תורה, ואז אומרים לו, איזה יופי, בוא תקבל איזה... מלגה קבועה, לא יודע משהו. הוא יחוף את יצרו, ואל יקבל אותם. ולא יפסיד מדרגה העליונה שיש לו, אם אפשר, בשום עניין, שהיא עומד בזה. אבל אם יש לו, זאת אומרת, יש לו פרנסה, ואם כל זה הוא להוט לקבל מבני אדם מתנות, מאיש זה אסור לדבר. זאת אומרת, אל תחשיב אותו לתלמיד חכם, כי הוא יוצא מן המידה השכלית, כמו שהתבהר עוד. והוא הפך השכל לגמרי, חס ושלום, שיהיה עליו שם תלמיד חכם? קיצוני מאוד.
אם יש לו פרנסה קבועה?
כתוב אפילו שאם יש לו פרנסה קבועה, יש לו, כן? ועם כל זה הוא עלול לקבל מבני אדם מתנות. עכשיו בואו נסביר לעצמנו מה הפגם הנורא לקבל מתנות. אדם יש לו והוא מקבל מתנה. בא מישהו ואומר לו, תשמע, אני אוהב אותך. רוצה לתת לך מתנה. שונא מתנות. יחי, זה בקטע הבא. הוא מדבר על זה, למה? למה לקבל מתנות זה דבר לא טוב? למרות שהאדם הזה אין לו הרבה פרנסה.
יש ערך לעמל.
בגלל שיש ערך לעמל, זה נושא חדש. זאת אומרת, טוב לך, טוב אדם מלא כף נחת, מלא ברות רוח, זאת אומרת, שתעבוד. לא נראה לי שזה הנקודה שאמר על פה מדבר עליה. כי פה הוא מדבר על הערך של התורה, כן.
ואז יכול להמשיך ללמוד,
זאת אומרת, זה הופך אותו, תגיד את זה בלשון הזאת, שבעצם לאט לאט זה הופך לו את הראש. זאת אומרת, מי שמתרגל לקבל מתנות, או מי שמקבל לקבל מבחוץ, בסופו של דבר, זה מתחיל להיות לו חשוב. חשוב בעינה, וואי, זה יופי, קיבלתי דבר כזה. לאט לאט זה מתחיל להיות תהליך שמתהפך הגלגל, שהחשיבות היא בצד החומרי, והתורה היא בעצם הפכה להיות אמצעי כדי לקבל מתנה. כן, אבל אביון זה בדיוק, זה בדיוק מה שהמהר"ל מדבר עליו. הוא אומר לו, אני זה באמת אין לו מה לאכול. אבל אביון זה אחד שהוא מחובר כל כך אל הצרכים הגשמיים, שהוא כל הזמן רוצה אותם. הוא עווה, עווה משון רוצה, שואף.
לא יסויה שרבי יהודה הנשיא היה יורד מן החסף.
נו.
היה צריך להביא לו את כל השדות שלו ולהביא לו את כל השפע, וזה צריך לקבל מתנות.
אז בוא תשאל את זה לא רבי יהודה הנשיא. כשאני למדתי את הקטע הזה, אז קודם כל ראיתי מה כתוב. כן, כתוב שיש לנו התחברות לעולם הרוח, זה מה שמעניין אותי. וברגע שאני אעשה כל מיני פעולות שלאט לאט יבנו אצלי, אתה וואלה איזה יופי, קיבלתי דבר גשמי, וזה נורא משמח אותי, ולאט לאט אני אתחיל להיות מלא הערכה לצד הגשמי, זה מקלקל. בסדר? שונא מתנות, יחיה את החיים האמיתיים. מי שלא שונא מתנות לאט לאט, הוא יחיה חיים מזויפים. ואז שאלתי את איזו שאלה, תגידו, אנחנו מדברים פה באוויר? לא מבין, מה עושים התלמידי החכמים שבדורנו?
זה מה שבאתי.
ואני תורה של הירח, ברגע, מה הולך כאן היום? זאת אומרת, יש כאן שאלה יסודית מאוד, יש כאן שאלה מאוד מאוד יסודית. רגע, אדם ש... יש פה שאלה כפולה. שאלה ראשונה היא... מה, מותר ללכת לשבת ללמוד תורה ולקבל מלגה ולהתפרנס מן התורה? מותר או אסור?
אם הרבנים הגדולים חותרים לזה, כן?
אז אני שואל עכשיו, אני הקטן מול הרבנים הגדולים, תסביר מאיפה זה בא. הרי המהר"ל כותב שאדם גם, בעצם מה יוצא? שאדם שהוא חי מן הצדקה או חי מקבלת מתנות, זה דבר שעד כדי כך המהר"ל כותב בו שלא יקרא אליו תלמיד חכם. למה? כי הוא חי בשביל הדבר הזה.
יש שאלה, יש שאלה שאלה, לא? שהיה שפה של מעלה אדומים רק בשביל לקבל כסף ולא...
יש הרבה סיפורים. אני שם שואל באמת למה יישא. הרי בסך הכל, אחד הדברים המופלאים, אפשר לקרוא לזה, שיש בדור שלנו, שהוא יותר מכל מה שהיה בדורות אחרים, זה מספר תלמידי לומדי התורה, שלומדים בישיבות, מקבלים מלגה מהכולל, ויושבים ולומדים. זה טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? מה? אז קודם כל אתה אומר, אדם, אתה אומר, בגובה המלגה שמקבלים, זה עדיין בגדר שהוא לא מקבל. זה יותר דבר.
השאלה מה זה מתנה?
השאלה מה זה מתנה, תסביר.
אפשר לבוא ולהגיד מתנה, בוא תיקח 100 שקל. זה מתנה בשביל בן אדם שצריך לפרנס למשפחה עם 5 ילדים, זה על גבול הצדקה. כל אחד ברמתו.
כן.
השאלה היום, אם נגיד מה שהמכון מביא, אני יכול לדבר רק על מה שאני מכיר, השאלה אם זה שווה ערך למתנה, או שזה כבר באמת, איך להסביר את זה?
אבל תגיד לי...
או לעזרה לחיים, שיוכל לחיות.
אי אפשר לחיות פשוט. יפה, אבל לפי מה שאומר כאן אמר, אולי אדם צריך במקרה הזה לא לקבל ללכת לעבוד, כדי שהוא לא יקבל...
אבל אז זה סותר את התורה, שכאילו בסופו של דבר אני רוצה ללמוד, להתפתח ולהתקדם. בשביל זה אני רוצה שיהיה לי זמן לזה.
מותר, מותר. מותר? אולי לא, אולי לא, אולי אתה צריך ללמוד פעם לעשות. אז השאלה הזאת היא שאלה מאוד מאוד רחבה, כן.
זה הופך לעבודה שלו, ללמוד תורה.
אז זה טוב או לא טוב? נו.
אז באמת מתנה, הוא באמת קיבל מתנה. אבל עכשיו כדי לקבל את המלגה נגיד, אז הוא צריך, הוא חייב ללמוד. אם הוא לא לומד תורה, לא מקבל את
ה... יפה, אבל אז יכול לפתור מצב שבו הסיבה שהוא לומד זה בשביל הכסף.
לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה לרקע.
לא,
זה משהו אחר. מי עובד במשהו אחר?
אבל אולי הדבר הזה עצמו זה יכול להיות תקלה מאוד, כי הוא מבלבל עכשיו בין האמצעי למטרה. זאת אומרת, יוצא מצב ככה, עדיף רק ולך תהיה סנדלר, אבל עיקר אל תרוויח מהתורה הדבר.
אי אפשר, כי הוא מתפרנס במשהו אחר, כי זה לא מפרנס הרבה. כי הוא... אז הוא אומר, אני רוצה לעשות כסף, אני אלמד תורה. זה לא הכיוון.
אבל זה לא יכול להביא לי. זה לא יכול להביא לכיוון כזה, שאנשים יכולו להיות בעלי מקצוע בתורה. זה יכול לבוא. מה רצית להגיד?
אני לא, מהצד
מהצד האידיאלי יכול להיות שזה נכון מה שהמהר"ל אומר, אבל בפועל אם אנחנו...
יפה, אז בוא, מעולה, מעולה. אז בוא נעשה רגע סדר טיפה. אנחנו לא לומדים את הסוגיה הזאת עכשיו, כי זה נכנס לנו כמין הרהור בעיניים בתוך הסוגיה הגדולה של מרכז המתנות בחייו של האדם. נכון? זו הייתה הסוגיה של המהר"ל. אם המתנות הפכו להיות משהו שאדם נורא נורא אוהב אותם, בסדר, אוהב מתנות, ואני לא ארמוז לשום דברים שנמצאים בתקשורת, אדם אוהב מתנות וזה, אז ממילא יש... בעיה שנפשית, זאת אומרת, זה גם משנה את המבנה, זאת אומרת, מה חשוב ומה לא חשוב, וזה מה שהמהר"ל מתכוון, בסדר? מתוך זה מתגלגל נושא ביניים שחשוב להעלות אותו, לפחות בסיכום כללי מאוד, שיהיה לנו את המידע הזה תחת ידינו, בגלל, וברשותכם אני שוב אני אצטט כמה דברים, בסוגיה המאוד מאוד חמה שהייתה במשך ההיסטוריה כולה, מאז ייסוד הישיבות, בבבל עוד אפילו, בבבל, הישיבות הגאונים, סורה, פומפדיטה, נהרדאה, ועד מכון מאיר. זאת אומרת, כל ההיסטוריה הייתה בדיוק את השאלה הזאת. האם נכון הדבר לבנות מערכת שבה מתפתחים תלמידי חכמים שלומדים תורה, ולא הולכים לעבוד, ומקבלים מלגה או משהו כדי שיוכלו לחיות? האם יש הבדל בין כדי חיותו, זאת אומרת, כדי שיוכלו לחיות, או אולי גם מותר להתפרנס, אדם יכול להיות מגיד שיעורים, יכול להיות בעל מקצוע שקשור לתורה, מותר או אסור. זו סוגיה ענקית, צריך בשבילה ללמוד, לפתוח מקורות, רק כדי שיהיה לנו מגע לדבר הזה, אני רוצה לקרוא לכם כמה דברים. דבר ראשון, קודם כל יש משנה במסכת אבות שאומרת, רבי צדוק אומר, לא תעשם עטרה להתגדל בהם, ולא קרדום לחפור בהם. וכך היה הלל אומר, כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם. זה מדובר על המשנה, על הסיטואציה, שאדם מתפרנס מן התורה. עכשיו, להתפרנס יכול להיות כי הוא עבד, הלך להעביר הרצאות וקיבל משכורת, זה יכול להיות אדם שמקבל מלגה, שזה גם סוג מסוים, לא ישיר, זה מלגת חיים. אז קודם כל, אם אתם פעם עיינתם בפירוש הרמב״ם, בפירוש המשניות, על המשנה הזאת, זה פשוט הרמב״ם שהוא בעצמו כותב, אני מפחד לפרש את זה. למה? הוא כותב הרמב״ם, דבר שהוא כותב מפני שאומר, הוא לא רצה לפרש את המשנה. בהתחלה הוא אומר, לא מפרש כי זה פשוט. זה פשוט, כתוב בו, למה אני צריך לפרש? אחרי זה הוא אומר, שהשנייה היא שהדברים לא ימצאו חן בעיני הרבנים. בסדר? זאת אומרת, עכשיו אני כותב משהו, שיהיה לי פשקבילים על הקירות מיד במצרים, או איפה שהוא כתב את זה, פתאום פשקביל במצרית מצויה. איזה קויפר וכו'. לא ימצאו, בסוף כותב הרמב״ם, החלטתי לפרש ואדבר בה מבלי שאשגיח לקודמים או לנמצאים. זאת אומרת, לרבנים שקדמו לי או לרבנים שאיתי. מה הוא כותב? ודע, שזה שאמר שלא תעשה קרדום לחפור בו, כלומר לא תחשבו כלי לחיות בו, הוא בער ואמר כי כל הנהנה בעולם הזה וכו', התעוותו, ואז הוא כותב ככה. והתעוותו בני אדם בזה הלשון, והשליחו אחרי גבם, ונתלו בפשטי הדברים שלא יבינו, ואני אפרשם. זאת אומרת, כדי לסדר את המשנה, אז היו כל מיני פירושים. וקבעו להם חוקים על יחידים ועל קהילות, והביאו בני אדם לחשוב בשכלות גדולה, שניתן להתפרנס מן התורה. וזה הכל טעות. ולא נמצא בתורה, ולא בדברי חכמים, דבר שיאמת. אותו, ולא רגליים שישען עליהם כלל, שאנחנו כשנעיין בדברי חז"ל, לא נמצא אצלם שהיו מבקשים ממון מבני אדם, ולא היו מקבצים ממון לישיבות הנכבדות והיקרות, ולא לראשי גלויות, ולא לדייניהם, ולא למרביצי תורה, ולא לאחד מהגדולים, ולא לשאר בני אדם מן העם, אבל נמצא בכל דור ודור, בכל קהילותיהם, שהיה בהם עני בתכלית העניות, ועשיר גדול בתכלית העושר. וחלילה ללחשות שהדורות האלה לא היו גם לחסד, נותני צדקה, כי אמנם העני הוא פשט ידו לקחת, היו ממלאים ביתו זהב ופנינים, אלא שהוא לא היה רוצה, אבל היה מסתפק במלאכתו שהוא מתפרנס בה, אם ברווח, אם בדוחק, והיה בז למה שבידי אדם, כי התורה מנעתו מזה. הוא כבר ידעת שהלל הזקן היה חוטב עצים, והיה לומד לפני שמעיה ואבטליון, והיה עני בתכלית העניות, ומעלתו הייתה כאשר ידעת מתלמידיו, שנמשלו כמשה, אהרון ויהושע, והקטן בתלמידיו רבי יוחנן בן זכאי, אין ספק למשכיל, שאילו היה מורה לאנשי דורו ליהנות מהם, לא היו מניחים אותו לחטוב עצים. נכון? הוא היה אומר אני הלל, מיד היו נותנים לו מלגה של, ככה, מכובדת. הוא לא רצה. וכן יהיה ברדוסה שיצא בת כל ברמה כל העם כולו ניזון בשביל חנין הבני, וחנין הבני די לו בקו חרובים, לא היה מבקש מבני אדם, וכו'. בקיצור, אומר הרמב״ם בסוף, גם זה מופיע גם בהלכות תלמוד תורה, שהרמב״ם כותב דברים חריפים מאוד ודעתו ידועה, שאין להתפרנס. הרמב״ם עצמו בדוגמה אישית, מה עסק?
היה רופא.
היה רופא, היה רופא המלך, עבד שעות רבות לעניין הזה. במשך הדורות, אגב, המהר"ל מחזיק באופן עקרוני מדברי הרמב״ם. בסדר? הרמב״ם, גם המהר"ל יש לו שיטה, אתם רואים את זה גם מה שאנחנו לומדים. אחרי זה, במשך הדורות, התחילה קצת, התחיל שינוי. יש את הרשב"ס, רבי שמואל בן צמח, הוא מגיע למסקנה שראשי העם ופרנסי הציבור, אלו שמנהיגים את העולם מבחינת תורנית, צריכים לקבל על זה משכורת, לא ניכנס עכשיו למה. אבל עדיין הוא סובר שהתלמידים וכל הזה לא מקבלים. והרמה, בוא נראה רק את הסיכום של הדברים, כותב הרמה, כותב ככה, לא יחשוב אדם לעסוק בתורה ולקנות עושר וכבוד עם הלימוד. כי מי שמעלה מחשבה זו בליבו אינו זוכה לכתרה של תורה, אלא יעשה תורתו קבע ומלאכתו ארעי. בסדר? זה מה שלמדנו. וימעט בעסק, ויעסוק בתורה, ויסיר תענוגי הזמן מליבו, ויעשה מלאכה כל יום כדי חייו, אם אין לו מה יאכל. ושאר כל היום והלילה יעסוק בתורה, ומלה גדולה למי שמתפרנס עם מעשה ידיו, שנאמר, הגיע כפיך כי תאכל. כל המשים ליבו לעסוק בתורה ולא לעשות מלאכה, ולהתפרנס מן הצדקה, הרי זה מחלל את השם, הוא מבזה את התורה, שאסור ליהנות מדברי תורה, וכל תורה שאין עם המלאכה גורת עוון, בסופו ללסתם את הבריות. ממשיך הרמה וכותב, שנהגו בקהילות שלנו להקל בזה, וכאן הוא מביא כמה וכמה קולות, כאשר הקולות אומרות שככה. כן, יש פה עוד דעות, ברבנל, אפילו בית יוסף כותב, אחרי הודיע השם כל זאת, אפשר לומר שכוונת רבנו, שאין אדם לפרוק כל מלאכה מעליו, אבל שילמד מלאכה מפרנסת אותו. בקיצר, בסופו של דבר אומר הבית יוסף, שכיוון שיש ירידת הדורות, וכאן זה מה שאתה אמרת, וזו נקודה מאוד משמעותית, ואחרי זה עוד הוסיפו על זה עוד כהנה וכהנה, כשאנחנו מדברים על הדור שלנו. כיוון שיש ירידת הדורות, והתורה קשה לקנייה, וצריך הרבה התרכזות כדי לקנות אותה, ומכיוון שהתורה הולכת ומתמעטת, כי יש הרבה צרות והרבה עיסוקים והרבה דברים שמשבשים את הנקיות הדעת, ויכולה התורה להשתכח מישראל על ידי כך שבאמת אם יהיה מצב שבו רק תהיה אפשרות ללכת ללמוד ולעבוד בלבד, צריך וכך פסקי עוד בדורות, לא הדור שלנו, דורות לפנינו, תראו בנושאי כלים על השולחן ערוך בהלכה הזאת, תראו שמה שכותבים שאין ברירה, אנחנו משום עת לעשות להשם הפרו תורתך, זאת אומרת כדי לשמור על תורה, כדי מפני אחריות לבניין תורה בגובה ובעוצמה גדולה, אנחנו מתירים גם לשבת ללמוד תורה ולקבל כדי חיותו של האדם, של הלומד, וכדי חיות משפחתו, לקבל מהקופה של הצדקה של הציבור בגלל העניין הזה. עוד הוסיפו עוד האחרונים בני זמננו ואמרו שאחרי שעם ישראל עבר שואה כזאת גדולה לפני 100 שנה, שזה בעצם הרס לחלוטין את כל מרכזי התורה, והרבה מרבנן, תלמידי הון ובני ישיבות נרצחו ונעלמו, והרבה בעצם משקמים עולם תורה חדש, שהוא בעצם מתחיל מחדש אחרי השואה, אם זה אחרי זה התחיל להיות באמריקה או בארץ, בכל מיני, לכן אין ברירה, עד המצב השיקומי הזה, זה מבחינה של ביטולה צורך קיומה. צריך לעשות לאפשר לתלמידי חכמים שרוצים לשבת וללמוד תורה, לאפשר להם לשבת וללמוד תורה, ושלא יהיו מוטרדים בפרנסה, אלא יעסקו לפחות בחלקים הראשונים של חייהם, זאת אומרת, לפני מה שנקרא יציאה לחיים, שיהיו מרוכזים בלימוד תורה, כי זה בונה בהם קומה חדשה לגמרי. אני הקטן יכול לומר שיש בדבר הזה כמה זה נהיה לנו, כאילו בין דברי הרמב״ם הטוטליים, בסדר? לבין מה שעכשיו אמרנו, יש מרחק אדיר. באמת אתם תראו, ממש, תכנסו קצת למקורות ומאמרים ותראו שכמעט לא היה דור של פוסקי הדור ומנהיגיו לא עסקו בשאלה הזאת. בסדר? אבל מה שאנחנו יכולים ללמוד בהסתכלות כללית זה שבעצם גם מי שאומר שבגלל המצב הנוכחי ובגלל הזה צריך לאפשר שיהיו אברכים ושיהיה ישיבות ושיהיה פרנסה מצדקה וכולי, הם לא אומרים את זה שזה האידיאל המוחלט השלם הגדול שהוא צריך להיות. אם עכשיו היינו זה, מדובר פה על מצב שחייבים למצוא לו פתרון, לכן מצאו פתרונות. אבל כנראה שבמצב האידיאלי זה כמו שכתוב במשנה כאן, וכל זה זה שאדם לא יקבל מתנות. אצל המהר"ל זה כי הצד האישי מבחינה נפשית, אם אדם מתרגל לקבל מתנות, אז הוא לפעמים מתחבר אל זה יותר מדי, ואם זה בצד ההלכתי שהרמב״ם דיבר, מה שהמשנה אומרת, שכל שעושה עטרה להתגדל בהם, נוטל חייו, חס ושלום מן העולם. זאת אומרת, זה קיים. במילים אחרות, זה אומר שכשאנחנו מדברים על בניין תורה, כן, כשמדברים על בניין תורה, יש כאן אחריות אדירה. מה הכוונה? אחריות לשני הכיוונים. יכול אדם להגיד, מה אכפת לי? אני אשב עכשיו 30 שנה וילמד תורה זה לא שאלה פשוטה. אין לה רק צד אחד, יש לה שני צדדים. זאת אומרת, מצד אחד יכול להיות. יכול להיות שילך אדם ויגיד, יש אנשים מסוימים, או יכול להיות אפילו קבוצות מסוימות, שמחיים ומקיימים את העולם ומרימים את העולם למדרגה מאוד מאוד משמעותי, דווקא צריך לתת להם ללמוד. זה כמו אנשים מסוימים שהם מוכשרים לאיזשהו דבר מסוים, אז אומרים להם, תלכו, תעשו את זה, זה מאוד חשוב. יש להם את היכולת לבנות דברים משמעותיים בעולם. 100%, בכל החיים זה ככה, נכון? אתה יודע, יש לו כישרון במוזיקה, לך תפתח את זה, תיתן על זה משהו. יש אנשים שזה הייעוד שלהם. אבל רוב בני אדם, כמו שלמדנו, שהרבה עסוק רבי ישמעאל ועלה בידם, רובם אומרים שהם צריכים תקופה של מה שנקרא של דור המדבר, ואחרי זה תקופה של דור הנכנסים לארץ. זאת אומרת, צריך תקופה מסוימת להיות בחממה, שזה עד כמה שאפשר לבנות תורה בגודל, ובשביל הגודל הזה צריך את ההתנתקות, כי מיד אם אני נכנס למרוץ החיים, אני פשוט לא מגיע לזה. זאת אומרת, זה נראה לי שאני מקיים תורה, אבל לא, אף פעם לא התפניתי כדי לגדול. תמיד רצתי אחרי משהו, לכן זה טוב הדבר, וחשוב. וברוך השם, אנחנו רואים איך תורה צומחת בעם ישראל, כן להקדיש זמן וכן לתת, וברוך השם, באמת אני חושב שלא היו מאז מתן תורה, מספר לומדי תורה יום שלם, כמו בדור הזה ובדורות שלנו, ומעולם לא היה מדינה שנתנה כל כך הרבה לאברכים כמו מדינת ישראל, שהיא בעצם הפרנס של הכולל הכי גדול בארץ, שזה מדינת ישראל, כיוון שכל הביקורות וכל זה בסופו של דבר, אם נסתכל על זה רגע בעיניים כאלה, זה בא להגיד, אנחנו מעבירים סכומים בשביל שילמדו תורה. נכון? יופי, זאת אומרת שיש לנו פה גביר רציני, קוראים לו מדינת ישראל. בסדר, זה צריך לדעת את זה. אבל לדעת שבאיזשהו מקום, אמרתי, זו שאלה מורכבת, כי צריך תמיד לעמוד על הרגע, ולשאול, רגע, אני עכשיו עדיין בשלב הזה של הצמיחה, או שעכשיו צריך איכשהו גם לחזור אל הרמב״ם המקורי. זאת אומרת, להתפרנס מתוך הפרנסה. כן, אז א', כמה אני מוכן, האם אני מוכן ללכת לעזוב את הרגע, רק אם אני, לא יודע, אם אני איש נדלן מדהים, או גם אם אני מקור בבסטה בשוק, זה גם בסדר מבחינת העניין. זאת אומרת, האם שוב, האם זה שונא מתנות יחיה, הוא לא עושה את זה בשביל לגדל ליתר על מידה את הגשמיות שלו, אלא הוא באמת רוצה לחיות, כדי להתפרנס, כדי לפרנס את משפחתו, כדי לבנות את העולם, וכדי לאפשר לו ללמוד תורה. אם זה ככה, צריך לשאול, הגעת לשלב הזה, אז קדימה, לך לכיוון, תבנה את העולם המעשה, ביחד עם מה שכתוב, קביעות עתים לתורה. ומה זה קביעות עתים לתורה, כפי שלמדנו? קביעות עתים זה לא טכנית שאני לומד חצי שעה ביום, אני מחובר לדבר הזה. כשאני מחובר לדבר הזה, ויש לי כבר את היכולת ואת הנגיעה, אז אני חוזר אל הרמב״ם. וזה בעצם בסיכום מאוד מאוד כללי, אם נגיד בגדול נרצה לאחד את הרמה ואת יוסף ואת המהר"ל ואת כל, את הרשב"ז, כל שהזכרנו, שנותנים מקום לפרנסת אברכים, אבל באיזשהו מקום כולם באים ואומרים, חבר'ה, צריך לבדוק טוב את המשימה הזאת, כי לא טוב להתפרנס מן התורה. ולכן נסיים ונאמר שבעצם מה שהמהר"ל רוצה ליצור אצלנו זה להיות תלמידי חכמים. מה זה תלמיד חכם, אומר המהר"ל כאן? זה לא כמה מסכתות אתה יודע, אלא השאלה אם אתה אדם רוחני או לא אדם רוחני. זאת אומרת, אם מסכת אתה אדם שכלי או לא. אם אדם רוחני, אז ממילא הוא עושה למתנות. מה הוא צריך את השטויות האלה של מתנות? אבל אם הוא אדם גשמי, אז הוא עושה בכאילו, וואלה, איזה יופי, תן איזה. בסדר? מובן? אני עשיתי זה קצת מהר את הסקירה הזאת, אבל היא נושא שאפשר להרחיב בו, וחשוב להרחיב בו, ומצאתי פה איזה נקודה במהר"ל שמתוכה נוכל להרחיב בו. אז זהו, אז אנחנו בעזרת השם, כפי שאמרתי, ביום שלישי הקרוב לא יהיה שיעור, כי זה, אמרתי, לא במדרגה לבוא מיד אחרי לילה, חתונה, על הבוקר לכאן, אני לא במדרגה כזאת, אבל אתם יכולים כמובן להתכנס. ובעזרת השם נמשיך בשבוע הבא ביום חמישי את לימודינו המתוק בענייני נתיבי התורה שלנו. יהיו ברוכים, שיהיה שבת שלום, בשורות טובות לכולם.